כחולה. אנחנו בעזרת השם יתברך בשיעור רביעי בעניין מחשבה או תוצאה, וננסה היום לראות כמה דברים ולסכם את הדברים, לנסות לראות את השלבים האחרונים עד כמה שנוכל בעניין הזה. אז אני אשתף במצגת. טוב, אנחנו ראינו בשיעור הקודם את מחלוקת הרמב״ם והרייבד בעניין חתונה, האם קודם כל מברכים ואחר כך נותנים את הטבעת או להפך, וראינו את החתם סופר. חתם סופר, שוט חתם סופר, אור החיים חלק א' סימן נ"ד, על פי תשובת הרשב"א. אנחנו ראינו את תשובת הרשב"א, שהרשב"א אומר שכל מצווה שזקוקה לסיוע של אחרים לא מברכים עליה, כי אולי אחרי הברכה אותו אדם יחליט שהוא לא רוצה צדקה וכו', ואז השאלה היא איך אנחנו נסביר את דעת הרמב"ם שקודם כל מברכים ואחר כך נותנים את הטבעת. אולי האישה לא תרצה להתקדש. וחתם סופר, על פי תשובת הרשב"א, טוען שכל מה שהרשב"א אמר, שמצווה שתלויה ביד אחרים, לא מברכים עליה, זה רק מצווה שבין אדם לחברו. כי במקרה כזה, אם האדם השני לא ירצה את המצווה, אם הוא לא ירצה את הצדקה למשל, לא תהיה כאן מצווה, ולכן תהיה ברכה לבטלה. אבל כאשר מדובר על בן אדם למקום, אז אפילו אם הוא לא יסכים, אם אתה ניסית לעשות מצווה ולא הצלחת, יש כאן חפצה של מצווה, ולכן הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה. ולמעשה, לפי החתם הסופר, מסתבר שמצוות שבן אדם למקום, סליחה, מצוות שבן אדם לחברו, אם שני הצדדים מעוניינים, אלא שהיה איזה אונס חיצוני, אז אני עכשיו ממש כאילו שעשית, ויכול להיות שבאמת יש כאן אפילו משהו יותר קיצוני, שיש חלוקה עקרונית במצוות שבן אדם לחברו למצוות שבן אדם למקום. תמיד יש חשיבות גם לכוונה וגם למעשה, זה ברור, אבל בכל אחד מהם המרכז שונה, העיקר שונה. זאת אומרת, במצוות שבן אדם למקום, העיקר זה הכוונה. הקדוש ברוך הוא לא צריך את המעשה, הוא לא צריך את ריח הניחוח. למה אנחנו מבצעים מעשה? אז יכול להיות שזה דברים שמשפיעים עלינו, אבל יכול להיות שאולי עיקר המעשה בא להגדיר, לחזק את הכוונה ולהפוך אותה לרצינית. אז כל זה במצוות שמאדם למקום. זה מצוות של אדם למקום. מצוות של אדם לחברו, יכול להיות שהמוקד הוא הפוך. כאן העיקר זה התוצאה. האם בתוצאה יש עזרה לחבר או נזק לחבר? ברור שיש גם משמעות לכוונה, לכל מצווה שבין אדם לחברו יש בה גם צד של בין אדם למקום, אבל המוקד הוא בתוצאה. והקדוש ברוך הוא לא מחייב ולא מזכה, אלא לתוצאה בלבד. ולפי הדבר הזה אנחנו יכולים ליישב את כל הסוגיות שדיברנו עליהן, ובואו ננסה לראות אותם וננסות להיזכר בכל הסוגיות וליישב את כולם על פי היסוד שאמרנו עכשיו. איך נעשה את זה בצורה הכי טובה? טוב, נכתוב אחד אחרי השני בינתיים, למרות שאחר כך אולי אני אעשה את זה בצורה אחרת. בינתיים אני פשוט כותב אחד אחרי השני. אז בואו נתחיל. רבי חייא בר אשי. רבי חייא ברש"י, זה עניינים של עריות, זה בין אדם למקום, נכון? אם זה בין אדם למקום, מה קובע, המחשבה או התוצאה? אולי נכתוב את זה קודם. נכתוב את הדברים שראינו מקודם. בין אדם למקום, המחשבה היא העיקר, אם היא מלווה למעשה שמעיד עליה, כמו שראינו קודם. בין אדם לחברו, התוצאה היא העיקר, אם פגעת בחבר או עזרת לו. ולכן, שם נסדר את המיפי. רבי חייא ברש"י מדובר על עריות, על בין אדם למקום. ולכן, המחשבה היא העיקרית ולכן הוא התענה כל חייו. זה המקרה של רבי חייא ברש"י. האישה שנדרה בנזיר והפר לבעלה, היא לא ידעה שהפר לה, והייתה שותה יין ומטמאה למתים. מה זה? זה גם כן אדם למקום, נכון? לכן צריכה סליחה והשם יסלח לה, נכון? מה הדבר הבא שיש לנו? מתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה. מה זה? בן אדם למקום, נכון? לכן צריך כפרה וסליחה. אז בינתיים הכל מסתדר לנו בצורה טובה. אני ממשיך רגע לעמוד הבא. מי שצריך להעתיק שיעשה עצמו צילום מסך. בסדר, אני עובר לעמוד הבא. השקופית הבאה. ראינו לגבי צדקה. צדקה, ראינו שצדקה זה בין אדם לחברו, נכון? ולכן לא מברכים על צדקה, זה תשובת הרשב"א. שמה הצד השני לא יסכים לקבל, ואם כך לא תהיה מצווה, נכון? אז זה תואם את הדבר הזה, וגם תואם את בבא קמא ט"ז שירמיהו התפלל על בני ענתות, שלמרות שיתנו צדקה לא תחשב היום כמצווה, כי שילם לבני אדם רמאים לא ראויים בצדקה. כלומר, שהכוונה לבד לא מועילה. נכון? תואם לנו את זה, זה בסדר? ואחרי יוסף לפי אור החיים ניתן כעת להבין מדוע אתם חשבתם לרעה, אלוקים חשבה לטובה, ומדוע פטורים וזכאים גם בדיני שמיים, כיוון שמדובר על בין אדם לחברו, וממילא אין, כיוון שהתוצאה טובה, אין כאן חטא. לפי הדבר הזה, שאלנו שאלות על לשון הרע, האם צריך להודיע שמבררים לתועלת, אתם זוכרים? ולפי מה שראינו עכשיו, צריך, אולי לא, לשון הרע זו מצווה שמכילה את שניהם, מכילה גם בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום החפץ חיים, מונה איסורים רבים, אז לפי זה צריך להודיע. לפי ההבנה הזאת, יש עוד דבר שיצטרכו להודיע בלשון הרע, שאני לא מעריך עכשיו, אבל אני אגיד עוד דבר שעולה מדברי החפץ חיים, וגם בגלל שייתכן שבלשון הרע, עצם הכוונה לדבר רע, זהו האיסור. גם אם במקרה יצא לך טוב, אז יכול להיות שעברת על האיסור, כלומר, גם אם היה לתועלת, אבל לא ידע מכך, ייתכן שזה בגדר כוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר. אולי בלשון הרע זה קצת שונה, כך עולה מדברי החפץ חיים שם.
בשר כשר הרב, לא?
לא, להפך. אני רוצה להגיד שלמרות שהתוצאה הייתה בסדר בלשון הרע, בגלל שהוא התכוון לדבר רע והוא לא ידע, אולי עצם זה שהתכוונת ודיברת רע, זה נחשב כמו חזיר, גם אם התוצאה הייתה טובה.
אבל הייתה טובה שעלה בידו בשר חזיר, אמרו, עלה בידו
בשר חזיר. זה מה שהתכוונתי. התכוונתי שעלה בידו בשר חזיר, התכוונתי זה לא שעלה בידו בשר טלה. למרות שהיה לתועלת, כיוון שהוא לא ידע שזה לתועלת, זה דיבר לשון הרע, יכול להיות שזה נחשב כאילו הוא אכל חזיר ממש. כי אולי בלשון הרע המעשה הוא העיקר, אתה מבין? אולי זה משהו אחר, כי אולי הגדרת לשון הרע זה לדבר רע על החבר, ואם התכוונת לדבר רע על החבר, אולי זה איסור לשון הרע. כך נראה מדברי החפץ חיים. מי שרוצה
ש... תם בזה בין אדם למקום. אדם בין אדם לחברו, הרי זה לא קשור לתוצאה, זה קשור רק לכוונה.
זה יותר בין אדם לחברו באמת, זה נכון. אתה יודע, בוא ננסר את זה קצת אחרת. זו מצווה... נכתוב ככה, שיסודה בין אדם לחברו, ואולי לא היה צריך להודיע, אבל ייתכן שיש בה גם בין אדם למקום, בין חפץ חיים בהקדמה, וגם בגלל שייתכן שבלשון הרע, עץ הכוונה לדבר רע, זה האיסור, גם אם נגיד שזה אדם לחברו, אז ייתכן שזה האיסור ולכן צריך להודיע שמדברים לתועלת. טוב, אני מנסה כאן יותר מדי להכניס דף אחד, זה לא רואה, אני פשוט אחתוך את זה. מה יש לנו עוד? היה לנו ייחוד, ייחוד בין אדם למקום, ולכן צריך לומר לטכנאי, בעלי נמצא בעיר, לא צריך להגיד בעלי נמצא בעיר וזה לא ייחוד, אבל להגיד איזה משהו, טכנאי שהגיע לבדוק, למרות שאין כאן איסור ייחוד, כי בעלה בעיר, אבל כדאי שהיא תגיד משהו, נגיד צריך, כדאי לומר, לכן כדאי לומר, וכך נדמה לי, וכך דעת הגרשה זוהר, נדמה לי שהוא כותב את זה מפורש. מה יש לנו עוד? כיבוד אב האם. אם זה בן אדם לחברו, זו פשטות הדברים, או בן אדם למקום, יש ראשונים שנראה מי שזה בן אדם למקום, וחיזוק לדבר, ולכן זה בצד ימין של עשרת הדברות. נכון שיש חלוקה בין אדם לחברו, בין האדם למקום, יש כמה דרכים לחלק את עשרת הדברות, אבל דרך הפשוטה היא שהחלק הימני הוא כאילו בין אדם לחברו, למקום, והחלק בין אדם לחברו, אז אולי יש צד כזה. אם זה בין אדם למקום, מובן, מדוע רב הונא קרא את הבגד לפני בנו, לאחר שהזכיר, לאחר שמחל כיבוד אב ואם, למרות שהילד לא יודע, די בכך שאין תוצאה רעה לבן אדם לחברו. אז זאת אפשרות אחת. ו אני מעביר את זה לעמוד הבא, כי פה אין לי מקום.
לא צריך להגיד אם זה בן אדם לחברו?
מה זה?
לא צריך להגיד מה שכתוב שם, אם זה בן אדם לחברו או לא בן אדם למקום.
יא, בוא נראה. נכון. אם זה בן אדם לחברו, מובן מדוע רב הונא קרא את הבגד בפני רב אבנו. התוספות שהבינו שרב הונא הודיע לבן קודם שמחל על כבודו, הבינו כנראה שכיבוד אב האם זה בן אדם למקום, ולכן עצם הכוונה מחייבת, ולכן צריך לומר שהאבא הודיע לבן שמחל על כבודו. אתם זוכרים את הסוגיות, נכון? אני יוצא מנקודת הנחה. תראו כמה סוגיות עברנו, זה לא מדהים? איזה כמות של סוגיות שאנחנו צריכים עכשיו לסדר פה ביחד. אבל זה ממש מדהים. אז עברנו עכשיו על כל הסוגיות שדיברנו עליהן. יש דבר אחד שעדיין צריך כאן לברר בהקשר הזה, וזה הסוגיה במנחות דף סמך ד', שכל הזמן ראינו שלא מסתדרת לגמרי. אנחנו ראינו בסוגיה במנחות דף סמך ד', לפי המאמרה השנייה שם, שלא שמע שטבע תינוק בים, הוא פירס מצודה להעלות דגים ואלה תינוק, דגים ותינוק, אז ראינו שיש מחלוקת עם חייו הפטור, וראינו שהלכה כדברי רבא שפטור. עכשיו לכאורה צריך להיות חייב, כי הוא חילל שבת, מדובר על בן אדם למקום, הייתה כאן כוונה לחלל שבת, ואם הייתה כאן כוונה לחלל שבת, זה כמו מתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה. ואם כך, לפי ההגדרות שראינו, לכאורה הוא צריך להיות חייב. עכשיו אפשר לחשוב אולי, אולי, שהוא עשה איסור שבת, אבל התוצאה היא בן אדם לחברו, הוא הציל חיים. אז יכול להיות שכיוון שהוא הציל חיים, אמרנו שבן אדם לחברו התוצאה קובעת, אז אולי זה משפיע גם על הבן אדם למקום. אז יש איזה כיוון כזה שאפשר לחשוב עליו. אפשרות אחרת, כתב בשו"ת בית יצחק, הרב שמלקיס, הוא כותב שם בסימן ח' דבר מעניין, הוא אומר, בכל המקרים שדיברנו עליהם, אתה התכוונת למעשה איסור, ויצא רע או לא יצא רע, אבל במקרה הזה לא רק שלא יצא רע, יצא טוב. כלומר, נתכוון לאכול בשר חזיר ועל עבד בשר תלה, לא יצא טוב, לא היה רע, לכן זה עדיין נחשב עבירה. כשהציל תינוק, אז יצא טוב. אם יצא טוב, זה לא עבירה. ולפי זה, גם המקרה של אור החיים, אתם חשבתם לרע, אלוקים חשבה לטובה, כיוון שאלוקים חשבה לטובה, לכן יצא טוב, לכן זה לא עבירה. ולפי זה גם המקרה של הרופא החילוני, כיוון שהתוצאה היא מצווה, אז זה לא תהיה עבירה. אז הוא מחלק, האם התוצאה היא סתמית, שאז זה תהיה עבירה, לבין אם התוצאה טובה, שאז זה לא תהיה עבירה. הדבר הזה הוא גם כן חידוש, ולפי זה יוצא לכאורה שיש מחלוקת אולי בין הסוגיות, אולי הסוגיה מנחות קובעת, אפשרות שלישית להסביר את הסוגיה ממנחות, שיש עבירה וצריך כפרה וסליחה, אבל פטור מחטאת. ראינו את זה על פי האור שמח. אז אם אני אכתוב, לא יודע אם אני אכתוב כבר את כל זה, אבל אכתוב בכל אופן. אם אני אכתוב כאן מהר, נכתוב, בסוגיה מנחות, לא שמע שטבע תינוק, ואלה תינוק ודגים, דעת רבה פטור, וכף עליך. ואז אמרנו, לכאורה צריך להיות חייב. לכאורה צריך להיות חייב, בגלל שהרי מדובר על בן המקום, להתכוון לחלל שבת. אז תשובות בקצרה, א' אמרנו, כיוון שהתוצאה היא בין אדם לחברו, והציל את התינוק, אולי נחשב למצווה, ומשפיע גם על בין אדם למקום. ב' אמרנו, שו"ת בית יצחק, סימן ח', כיוון שהתוצאה טובה ולא רק סתמית, לכן נחשב למצווה. וכך גם באחי יוסף שהתוצאה היא טובה, וכך גם ברופא חילוני שמציל חיים בכל אלו, יחשב כמצווה. לעומת זאת, אם התוצאה סתמית, עלה בידו בשר טלה וכדומה, אז יחשב כעבירה בגלל כוונתו הרעה. ודבר שלישי שראינו, זה מה שאמרנו על פי האור שמח, ייתכן שזה מנחות סמך ד', אמנם פטור מחטאת, אבל עדיין צריך כפרה, סליחה, כמו סוגיה בקידושין. א', על פי האור שמח. עכשיו, לכאורה לפי זה, הכל מיושב לנו, מסודר, מיושב, כל הסוגיות, נכון? עכשיו, אני הבטחתי לכם כל שיעור, שאנחנו ניישב את הכל, ונהרוס ונבנה עוד פעם. אתם זוכרים ככה אנחנו עושים כל השיעורים האלה? השאלה אם אתם מעדיפים להישאר עכשיו במה שאמרתי עכשיו, או שאתם רוצים שאני אהרוס עוד פעם. כי ככה הכל טוב, אתם מבינים? אני יכול להרוס ועוד פעם לבנות, השאלה אם יש לכם כוח עכשיו.
למה לא, הרב?
מה זה?
למה לא, למה לא?
טוב, מוכנים? זה, תראו, לראות כמה התורה היא חכמה, זה מדהים. אתה חושב שכל פעם זה הסוף, ופתאום אתה אומר, וואו, יש עוד משהו שלא חשבנו עליו. אז בסדר, אז בואו נראה, מצטער, אנחנו נהרוס, אבל נבנה עוד פעם, אל תדאגו. והיום אנחנו מסיימים את הכל, בעזרת השם יתברך, אנחנו חייבים להתקדם כבר לדבר הבא. אז אני רוצה לראות את הוויכוח בין המקור חיים והבניין שלמה. המקור חיים, רבי חיים סגלוביץ', נולד בשנת תרי"ש דלת, הוא היה דיין בווילנה במשך עשרות שנים, בערך לפני 150 שנה מימינו, יחד עם הבניין שלמה. הבניין שלמה זה הרב שלמה הכהן מווילנה, שהוא היה אב בית דין בווילנה, הוא היה מרבותיו של החפץ חיים, והוא נתן אחת ההסכמות על משנה ברורה, מרגש. הוא גם כתב הגהות שנקראות חשק שלמה, שזה נכנס לש"ס וילנה. והיה מעשה מיוחד, רק שנייה אחת, אני מיד איתכם. זהו, אז אני איתכם. וזה היה בלי רישיון. היה אסור לו להחזיק את זה. ואדם נכנס לחנות, ובטעות שבר את החבית. כן, אז יש לו חבית של יש, אדם שבר אותה, זה המון כסף. שבר את החבית, עכשיו הוא חייב לו המון כסף. בדיוק אחר כך, נכנסו פקחים. ואמרו לו, תשמע, אנחנו יודעים שיש לך יש בחנות, ואתה עכשיו חייב כנס גדול. חיפשו בחנות ולא מצאו את היש. למה לא מצאו? כי החבית נשברה בדיוק לפני זה, על הבן אדם, על ידי הבן אדם הזה. הם יצאו מהחנות. ואז בא לך הבית, וה... אורח הזה שנמצא שם, שניהם רואים את המעשה, והבעל בחבית אומר לאורח, טוב, תשלם לי על הוויסקי ששברת. אומר זה ששבר, אני אשלם? מה אתה מדבר? בזכותי, אתה הרווחת. אם הייתי שובר לך את זה, היית מקבל עכשיו כנס גדול. אני הצלתי אותך, למה שאני אשלם? טוב, מי צודק? אז זאת שאלה מעניינת, נכון? אומר המקור חיים, הגמרא בבבא קמא דף י"ז דנה בסוגיית מנה תבירה תבר. כלומר, אם אדם זרק חבית, ובא אדם אחר ושבר את החבית, הראשון חייב, כי מנה תבירה תבר, אתה זורק חבית, בא מישהו ושובר את החבית, החבית כבר נחשבת שבורה באוויר. אומרים התוספות, כל זה אם אתה זרקת חבית. אבל אם זרקת אבן על כלי, יש לך כלי למעלה, וזרקת מלמעלה אבן, ולפני שהאבן פגעה בכלי, מישהו מלמטה שבר את הכלי, במקרה כזה, השובר חייב. כי אם הכלי היה באוויר, אז הכלי נחשב שבור, נחשב כחפצה של שבור, ואז אם מישהו אחר פגע בו, הראשון חייב, כי זה כבר חפצה של שבור. אבל אם הכלי היה במקום, ורק זרקת אבן על הכלי, כל עוד האבן פגעה בכלי, הכלי נחשב כשלם, והשובר צריך לשלם. מצד שני, על פי הסוגיה שראינו במנחות, לדעת רבה שהלכה כמותו, ראינו שהולכים לפי התוצאה. ואם עלה תינוק, הוא פטור, למרות שהוא רצה נעלו דגים. כלומר, בגלל שהתוצאה טובה, השובר צריך להיות פטור. אז אם אנחנו מסתכלים על הסוגיה בבבא קמא דף י"ז, השובר צריך להיות חייב. השובר צריך להיות חייב כי הוא שבר את הכלי. ואז באו אנשי המכס, וכשהם באו, הכלי היה שבור, הוא צריך להיות חייב. אם אני לוקח את הסוגיה ממנחות, לדעת רבה שהלכה כמותו, הולכים אחרי התוצאה. וכיוון שהולכים אחרי התוצאה, והתוצאה טובה. אמנם הוא התכוון לשבור, הוא התכוון סתם לצוד לעלות דגים, אבל הוא העלה דגים ותינוק, בגלל שהתוצאה טובה, אז השובר צריך להיות פטור. אז יש לנו כאן כאילו סתירה מהן שתי סוגיות, ואז הוא אומר שחייב בדיני שמיים. כי הוא אומר, מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה מדו בשר טלה, צריך כפרה, אבל הוא פטור בדיני אדם, כך הוא מנסה ליישב בין הסוגיות. זאת אומרת, שלפי הסוגיה במנחות שאנחנו רואים, אנחנו רואים שיש הבדל מהסוגיה במנחות, שלפי הסוגיה במנחות ראינו שהוא צריך להיות פטור. מצד שני אמרנו, אז מה, אבל יש לו כוונה רעה, ואז אולי הוא צריך להיות חייב, אולי לפי בבא קמא, אז הוא אומר, כן, בדיני שמיים הוא באמת חייב, מי שמתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידר בשר טלה צריך כפרה. אבל בדיני אדם הוא פטור, ואומר בדיוק, גם אצלכי יוסף הם חייבים בדיני שמיים, ולא בדיני אדם, כלומר לא כמו אור החיים, כי התחת אלוקים אנוכי, כלומר לפי זה השובר פטור בדיני אדם, אבל חייב בדיני שמיים. אז מה שדיברנו על אחי יוסף, זו רגע לאחי יוסף, אחי יוסף כשאמרנו שהם פטורים, אז זה לפי אור החיים, לפי השיטות האחרות, חייבים בדיני אדם, בדיני שמיים, פטורים רק בדיני אדם, הוא כותב עיין לאלן, אישור הסוגיה במנחות. ודברי והבניין שלמה. אז בינתיים, מה שאמר לנו המקור חיים, אנחנו ניקח רגע את זה, ויכוח המקור חיים והבניין שלמה, הוא שבר חבית יש. ואחר כך נכנסו פקחים, כן, זה המקרה. אז אמרנו, מקור חיים אומר, השובר פטור מדיני שמיים, כמו הסוגיה במנחות, היא הייתה תוצאה טובה, אלא תינוק ודגים. וחייב, סליחה, פטור בדיני אדם, בדיני אדם, על פי הסוגיה ממנחות, וחייב בדיני שמיים, כמו מי שמתכוון לאכול בשר חזיר, ועליו ידו בשר טלה, שצריך כפרה וסליחה, כמו אחי יוסף, לא כמו אור החיים. זאת הבנת המקור חיים. וזה די דומה למה שראינו עד עכשיו. די דומה, אותו כיוון, אותו עיקרון, רק יישום בעוד איזה תשובה מעשית. אבל עכשיו המהפכה. את המהפכה עושה הבניין שלמה. הבניין שלמה חולק על הדברים לתוקף. תשובה מרתקת, שלחתי לכם אותה, לא יודע אם הספקתם לעבור עליה. הבניין שלמה אומר, קודם כל, אין שום קשר לסוגיית זרק כלי. וגם בלי תוספות, ברור שחייב. בסוגיית זרק כלי, רצה להוכיח המקור חיים, שאם אתה זורק והכלי באוויר, הוא כבר נחשב כשבור, והראשון חייב, ולכן גם אצלנו זה ששבר את היש חייב, ולא, למרות שהמכס בסופו של דבר עשה את כל הבלגן אחר כך, אבל הראשון חייב כמו בכלי, ולא זה שזרק את האבן, אלא לא זה ששבר את הכלי השני, אלא רק זה שזרק את הראשון. הבניין שלמה אומר, אין קשר בין הסוגיה שלנו, סוגיית זרק את הכלי. למה? במקרה של תוספות שזרק את הכלי, אדם זרק אבן על כלי, ובא אדם אחר ושבר. כאשר אדם שבר, האבן הייתה בדרך אל הכלי, הייתה איזה ריאות בכלי. לעומת זאת, ביחס לחבית, בשעה שהוא שבר, לא היה כלום. האבן לא הייתה בדרך אל הכלי. לכן ברור שהוא חייב. הוא חייב, וזה ברור שהוא חייב, והפקחים לא יודעים שום דבר על זה, כן, נחזור עוד פעם, לגבי ה...
הפקחים הם כמו האבן בדרך לכלי, אני לא הבנתי.
הוא אומר ככה, אומר ככה. מקור חיים אמר שבמקרה שלנו מדובר על כך שהכלי, הפקחים, המקור חיים מבין, הפקחים זה כמו האבן שהולכת לפגוע בכלי, והם לא פגעו בכלי, ולכן הכלי לא באוויר, והשובר צריך להיות חייב. אני אם כתבתי את זה כאן, השובר פטור בדיני אדם, הוא כותב כך, השובר פטור בדיני אדם כמו מנחות, כי הייתה תוצאה טובה אלא דגים לתינוק, הוא כותב, למרות שלפי התוספות לבבא קמא, היה צריך להיות חייב, בגלל שהכלי לא היה באוויר, הכלי לא נמצא באוויר ונחשב כשבור, אלא מונח בארץ, והאבן הייתה לכיוון הכלי. כך הפקחים לכיוון החבית, ובמקרה זה, מי ששבר את החבית חייב. אז למרות שלפי הסוגיה שם, בבבא קמא אולי, הוא היה צריך להיות חייב, אבל הוא אומר, כיוון שאלה תינוק ודגים, התוצאה הייתה טובה, הוא צריך להיות פטור. הבניין שלמה אומר שיש הבדל בין הדברים. אומר הבניין שלמה, כשהאבן היא בדרך לכלי, אז יש איזה ריאותה לגבי הכלי. למרות שבסופו של דבר תוספות אומרים שמי ששובר את החבית חייב, אבל יש איזה ריאותה. הוא אומר, במקרה שלנו, זה אפילו לא מקרה שהאבן הולכת לפגוע בכלי. הפקחים אינם דבר שאנחנו יודעים עליו. זה לא איזה אבן שאתה רואה באוויר, היא הולכת לפגוע, ואז אתה אומר, היא הולכת לפגוע, 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 אתה שברת הראשון, בכל אופן אתה חייב. במקרה שלנו, הפקחים זה דבר לא ידוע. אי אפשר לראות את הכלי כשבור בכלל, כל עוד הם לא באו לחנות. כשהם באו לחנות, אז יש מקום לדון אם זה נחשב כזורק אבן או כזורק כלי. עכשיו, זה לא כל כך משנה, כי בכל מקרה, גם היה זורק אבן, אמרנו שמי ששבר את החבית חייב. כי גם זריקת אבן לא נחשבת ככלי שבור. רק אומר שזה אפילו יותר גרוע. כלומר, הבניין שלמה בעניין הזה אומר...
לא, זה תלוי בידיעה.
אין קשר בין סוגיה זורק אבן על כלי, התוספות חייבו את בעל הכלי, את השובר את הכלי, ולא את זורק האבן, נגיד ככה.
אבל זה תלוי אם הוא יודע או לא?
כאילו זה רחוק, אתה מבין, זה דבר רחוק, בעקרונית, ייכנסו פעם פקחים, אולי הם לא ייכנסו, אולי הם ייכנסו לחנות ליד, זה לא שהם בדרך אל הכלי. הם ייכנסו בדיוק לחנות הזאת, אבל להגיד שבזמן ששברת את היש, כאילו הפקחים עמדו להיכנס, וזה כמו אבן, אומר זה, מי אמר לך? אולי הפקחים בכלל אז לא עמדו להיכנס. הם היו בדרך לחנות אחרת. כלומר, להגיד שזה נחשב כזורק אבן על הכלי, הוא אומר, אין קשר למקרה שלנו, כיוון שאנחנו לא ידענו מהפקחים בזמן שבירת החבית, ואולי הם אפילו לא היו בדרך לחבית, ולכן ברור בינתיים, ולכן ברור שהשובר את החבית חייב. אני קודם בסוגריים, למרות שגם אם נחשים את הפקחים כאבן, שובר את החבית, יהיה חייב לפי תוספות, כן? אבל הוא אומר, בכל מקרה הוא חייב, זה אפילו לא קשור לסוגיה הזאת, זה בכל מקרה הוא חייב. אבל זה לא עיקר העניין שלו. עיקר העניין שלו זה הדבר הבא. עיקר העניין שלו זה שהוא אומר, אין שום קשר בין סוגיית נתכוון לאכול בשר חזיר למקרה שלנו. זה עדיין לא עיקר עניין, תכף אני אגיד את עיקר עניין. עוד דבר הוא אומר, שאין קשר בין סוגיית בשר חזיר לעניין שלנו, זה עדיין לא עיקר עניין, זה עוד הקדמה. כי מתכוון לאכול בשר חזיר, יש חיוב בדיני שמיים, כי שם מדובר על עבירה. אצלנו מדובר על חיוב נזיקין, חיוב המוני, ולא על עבירה. ולכן ברור שאין חיוב של בן אדם למקום, כאשר לא נגרם נזק של בן אדם לחברו. אם אנחנו נגיד שאין נזק של אדם לחברו, אז גם לא יהיה חייב בדיני שמיים. בנזק של נזיקין, הוא לא חייב בגלל מעשה העבירה של נזיקין. בנזק של נזיקין הוא חייב בגלל שהוא הפסיד ממון חברו. ואם לא נגרם נזק לחבר, זה לא עבירה בכלל. אפילו אם נגיד שיש איסור להזיק את חברו, אבל אם לא נגרם נזק, זה לא איסור בכלל, וכיוון שכאן התוצאה טובה, אין שום חיוב בן אדם למקום. ולכן אם התוצאה היא תוצאה של רווח, לא צריך להיות חייב למרות הכוונה. אין שום משמעות לכוונה בענייני נזיקין, אלא רק לתוצאה של רווח או הפסד. זו טענה שנייה שהוא טוען. טענה א', ראינו קודם, טענה ב', בחיוב נזיקין, אם התוצאה טובה, אין כאן שום נזק, וממילא אין שום חיוב בין אדם למקום. אין שום נזק, אין שום משמעות לזה בענייני נזיקין. כי בענייני נזיקין, אם התוצאה טובה, אז לא עשית בכלל מעשה נזק. ולכן הסוגיה במנחות דף סמך דלת לא קשורה אלינו. שם מדובר על עבירה בהלכות שבת. על זה נחלקו בה רבא ורבא אם הוא חייב או פטור. אבל כאשר מדובר על נזיקין, אם הוא לא הפסיד את ממון חברו, לכולי עלמא הוא פטור. כי בנזיקין אין עבירה כלל אם הוא לא הפסיד את ממון חברו. זאת נקודת הלכה שנייה. לפי זה בינתיים, הבניין שלמה טוען לכאורה שהשובר את החבית פטור, נכון? לפי שני הדברים שראינו. ועכשיו הבניין שלמה הופך את הכל. אומר הבניין שלמה, למרות שני הדברים האלה, ברור ששובר החבית חייב לשלם. כי המקרה שלנו שונה מכל המקרים האחרים. במקרה שלנו מדובר על מציאות שהיה גם מעשה של איסור וגם תוצאה של איסור. רק אחר כך יצא מזה תועלת. למה? שבירת החבית זה לא רק כוונה של איסור. שבירת החבית זה כוונה, זה תוצאה של איסור, זה נזק, אלא שמאוחר מדי יצא מזה טוב. כלומר, מדובר פה על להתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר. אם באמת היה זה מקרה של מחשבה רעה ותוצאה טובה, אז בנזיקין היה פטור. גם אין אדם למקום, כמו שהוא הסביר קודם. ולכן, בכל הסוגיות בקידוש בפה א', הוא חייב בן אדם למקום לפחות, כי מדובר על, לא על נזיקין, אלא מדובר על מצוות של בן אדם למקום, על עבירות. כאשר מדובר על בן אדם לחברו, הוא היה צריך להיות פטור לגמרי. אבל זה אם נתכוון לאכול בשר חזיר ועליו עדו בשר טלה. במקרה של החבית של יש, זה נתכוון לאכול בשר חזיר ועליו ידו בשר חזיר, יש מחשבה רעה, ותוצאה רעה, הוא שבר את החבית, אלא שבחר כך יצא מזה דבר טוב, אבל הוא שבר את החבית, ולכן ברור שהוא חייב לשלם, ולכן לדעתו, זה מה שקורה גם אצל אחי יוסף. אחי יוסף, זה לא נתכוון לאכול בשר חזיר ועליו ידו בשר טלה, אחרי יוסף התכוונו למכור, וגם מכרו בפועל, יש כאן תוצאה של איסור. מאוחר יותר יצא מזה טוב. השגחה האלוקית גרמה לזה שיצא מזה טוב, אבל מדובר פה על מעשה של איסור ותוצאה של איסור. זה לא כמו מי שהתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בעדו בשר טלה. והדבר הזה תואם את מדרש הסרק את הרוגי מלכות, שלכן עם ישראל במשך דורות משלם על מכירת יוסף. כי יש כאן תוצאה של איסור שיצאה. והבניין שלמה אומר שלכן רבי עקיבא בכה. למה רבי עקיבא בכה? רבי עקיבא אמר, מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועליו ידו בשר טלה, צריך כפרה או סליחה. מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועליו ידו בשר חזיר, בוודאי שצריך כפרה, ורבי עקיבא התכוון אל עצמו. הוא מבין את אחי יוסף. הוא יודע שהם התכוונו לאכול בשר חזיר ועליו ידם בשר חזיר. בסוף יצא מזה טוב. והוא יודע שעשרת הרוגי מלכות עתידים לשלם את הדין, ומי עם עשרת הרוגי מלכות? אחד מהם זה רבי עקיבא. רבי עקיבא בוכה כי פתאום הוא מבין שהוא הולך לשלם את המחיר, שמי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועליו ידו בשר חזיר צריך כפרה וסליחה, והוא הולך לשלם את המחיר על זה, ולכן הוא בוכה. ועכשיו הייתי צריך לעשות סיכום של הכל ביחד, ויש לי סיכום של הכל ביחד, אבל לא יכול לעשות את זה כרגע, אני ממש רוצה לסכם לכם את הכל. הבטחתי שזה יהיה השיעור האחרון. אני לא יודע מה לעשות, טוב, נראה מה לעשות. מה שאני רוצה לעשות, זה לעשות טבלה שלמה, מה קורה אם אדם מתכוון, ומתכוון את זה, את כל הבלגן שעשינו עכשיו לסדר הכל בטבלה אחת. אולי אנחנו כן נעשה את זה, למרות שרציתי לא לעשות את זה, אבל אנחנו כן נעשה את זה, כי קשה לא לסכם כאן כאן דברים. אבל קודם כל זה מדהים, נכון זה מדהים? אתם מבינים מה עושה כאן הבניין שלמה? הוא שבר לנו את הכל, הוא יצר לנו הבנה שאחי יוסף זה משהו אחר לגמרי. שזה נתכוון לאכול בשר חזיר, ועליו ידו בשר חזיר, זה דבר אחר לגמרי. אני אנסה בעזרת השם לכל אופן, אנחנו צריכים לעצור עכשיו למנחה. אני צריך לעשות רק סיכום של כל הדברים, לסדר את כל הדברים בטבלה, מתרשים אחד גדול של כל הדברים, אבל כבר תתחילו ללמוד את הלכות בישול, ומי שיכול יסכם לעצמו את הדברים, כי זו סוגיה שטוב שיהיה לכם, אולי פעם תעבירו אותה, צריך קהל שיש לו סבלנות, אבל אפשר גם להעביר רק חלק אחד, לא חייבים לדעת שיש עוד שלבים שאתה צריך לשבור ולפתוח, מספיק חלק אחד, תשאיר אותו שלם. טוב חבר'ה, שמחתי להיות כאן איתכם, שיהיה לכם יום מקסים, ולהתראות בינתיים.
תודה רבה.
מחר עדיין זה?
מחר יהיה.
מקווה שיהיה תישון, אני אודיע לכם, בסדר?
תודה רבה.
שוב הבוקר על ידי מישהו אחר, להתראות בהצלחה.